אפליקציה או בטלפון 03-6-780-780 03-6-780-780 כולנו היא כולך כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן
במהדורה המרכזית, הפרופסור גמזו, פרויקטור הקורונה, אומר כי ישראל והממשלה בכלל תנהג במתינות, לא תהיה פזיזות בהסרת ההגבלות הקיימות כיום, הכל נשקל בצורה מאוד איטית. במסיבת העיתונאים הזו השתתף גם ראש הממשלה נתניהו, שאמר כי עוד צפוי גם להגיע חיסון, למרות שאין הבטחה לכך, אבל ישראל עושה הכל שאם יהיה חיסון, אנחנו נהיה בין הראשונים לקבל אותו. עוד בהמשך כמובן סביב ההגבלות, עונת החתונות שיוצאת לדרך היום, מאות חתונות במהלך השבוע הקרוב, וכולן עם ההגבלות של הקורונה, הקשיים גם של המשפחות וגם זעקתם של בעלי האולמות, נדבר על כל אלו עוד מעט. ימי בין הזמנים שמתחילים היום בצל הקורונה, שוב גם סביב הזהירות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כל סוגיית ההנחיות והבריאות, אבל גם הקפסולות שיצאו לדרך תוך כדי ימי בין הזמנים, כדי להתחיל את מערכת הלימודים בישיבות בראש חודש אלול, במקביל מתנהלת שוב הסתה הרגילה נגד המגזר החרדי בהרבה מאוד רשתות, בגלל הגעתם של תלמידי הישיבות המתגוררים בחול, ללמוד כאן בארץ במסגרת שוב אישור משרד הבריאות, תוך כדי שהיה בבידוד של שבועיים, אבל כל אלו לא מספיקים, ולא רק שלא מספיקים, אלא יוצרים כאמור עוד ועוד אמירות מאוד קשות בתקשורת בעניין הזה, נדבר על כך, וגם על פסקת ההתגברות, שמעלה חברת הכנסת הילד שקד, אחרי שלא הצליחה לעשות זאת כשרת המשפטים, בשל ההתנגדות של כולנו, עכשיו כחול לבן מתנגדים, גם הליכוד, לא תומכים ובעקבות כך המפלגות החרדיות אמרו כי לא יתמכו בעניין. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני מוישי כאן, באולפן אבי נמרן. שלום, ערב טוב לכם, שבוע טוב ובין הזמנים טוב, בריא ובטוח לכולם. אנחנו נפתח עם שר האוצר ישראל כץ. שלום, ערב טוב אדוני.
טוב לכם.
חבר בקבינט קורונה, גם חבר בקבינט בכלל, כשאנחנו מדברים הערב, ממש ברגע זה, מאות חתונות ברחבי הארץ, חזרה העונה ככה אחרי תשעה באב, הכל סביב ההגבלות, גם עם הקשיים של בעלי האולמות, בכלל הקושי הכלכלי של המשפחות, תן ככה זה מילה אחת באמת לזוגות צעירים, שמתחתנים הערב, והכל לוטה בערפל.
קודם כל, זה יום של בשורה גדולה, 3 מיליון ילדים, שמקבלים היום את המענק, את הזכור, בוועדת הכספים, אחרי הדיון, אמרתי שאני בא בלב פתוח ובנפש חפצה, והבנתי שמי הילד הרביעי, ועלה סך הכל 400 אלף ילדים, ואמרתי, כל ילד יקבל מענק, בלי הגבלה, כמובן ביחד עם יושב ראש הוועדה, קיימנו את זה גם, והדבר המדהים אגב, שהכנסנו גם את החיילים המשוחררים, וכל הוועדה פה אחד, תמך. היום נכנסו...
וכולם מרוצים. לא, אם התחלת עם זה, ככה תכננו באמת להקדיש לזה זמן, וגם להודות לך, תראה, בסוף...
היום נכנסו לחשבונות הבנק, כלומר, אומרים ועושים, נכנסו היום לחשבונות הבנק את השלום עבור כל הילדים, וממחר ומחרתיים, גם הבוגרים עצמם יקבלו את הסכומים, וביחד בעצם כל התוכנית של 6.7 מיליארד למשפחות, למקבלי הבטחות הכנסה, לחיילים משוחררים, יש כפל כמובן למקבלי הקצבאות והאחרים, יש כאן מענק שעובר ישר לציבור כדי לסייע לו ולהגביר את הצריכה.
כן, אז בעניין הזה רק לומר למאזינים מה קורה מאחורי הקלעים, כי הרי אנחנו זוכרים בשבוע שעבר גם את הדרישה של חבר הכנסת הרב גפני להשוות את שאר הילדים, וגם את הטענה שאומרת שעד הילד השלישי רק תתקבל הגמלה הזו. אתה מיד שהבנת את התמונה, אדוני שר האוצר, הלכת על זה מיד, הגדלת את התקציבים, כי מי שהתנגד צריך לומר, זה דווקא פקידי האוצר. הם הביאו את המתווה של עד הילד השלישי, וגם במקרה הזה הלכת נגד הפקידים אצלך במשרד, והבאת אותם והשארתם קו.
דווקא במקרה מי שהביא את המתווה זה יועצו של ראש הממשלה, במקרה הזה, כל מקרה לא חשוב מי הביא, חשוב מה עושים.
כן.
התפקיד שלנו, אגב, הרמתי טלפון לראש הממשלה שלא היה בישיבה, ואמרתי לו, אני הולך להוריד את המגבלה מהילד השלישי, הוא אמר לי, עלה בהצלח, תעשה מה שאתה מבין, ובאותו רגע באמת עקבתי אחרי הנתונים, וקיבלנו עם יושב ראש הוועדה, ופה אחד בוועדה, החלטה מאוד חשובה, והכי חשוב שהיום הכסף נמצא בבנק, ויום של בשורה, ובימים הקרובים אנחנו נשלים את זה. יחד עם זאת, לא פחות חשוב, תוכנית רשת הביטחון הכלכלית ב-90 מיליארד שקלים, לסחירים, לעצמאים, לבעלי עסקים, היום כ-40 אלף איש של עצמאים עד היקף מחזור של 300 אלף שח בשנה, שזה רוב האנשים, כ-40 אלף כבר קיבלו היום את המענק הראשון, ועכשיו במשך שנה שלמה כולם יקבלו אחת לחודשיים גם שווי שכר, חלף שכר וגם מענקים. כלומר, ההבטחה לפרוס רשת ביטחון כלכלי לכל מי שנפגע היא מקוימת גם ברמה של המענק האישי וגם ברמה של המענק האישי.
כן, ואתה אומר הכסף כבר בבנק ואלה שעדיין לא בדרך, כלומר לא רק דיבורים אלא גם מעשים, בהחלט. אם נעשו רגע למענק לכל אזרח, רק ככה שאלה שאנחנו גם נתקלים בה הרבה, כי מי שנעדר מהמענק הזה זה אלו שמקבלים גמלת נכה על ילד מוגבל, על ילד בעלי צרכים מיוחדים, ילדים בעלי מוגבלויות שמקבלים מהביטוח לאומי קצבת נחות, אבל הם לא מקבלים את אותו כפל שמקבלים שאר הנחויות במדינה.
אני הולכתי לבדוק את זה, הרי תוך כדי החקיקה, מכניסים כל מיני סעיפים, אבל צריך להבין ש-850,000 מקבלים מענק כפול, וביניהם הנכים, בנכי צה"ל, ומקבלי קצבאות לסוגים השונים, קצבאות מחויבות.
כן.
ולכן, ברגע שהקצבא היא לא מחויבת, כאן יצאו מתוך המעגל, אני ביקשתי לבדוק איך מכניסים גם את הפלח הזה.
לא, כי שם יש קצבאות מחויבות, אנחנו מדברים על ילדים נכים, שיש להם קצבה לכל החיים, 100% נכות, אנחנו מדברים על ילדים על הרצף האוטיסטי, בפיגור, בעלי צרכים מיוחדים.
הם לא עזו בקריטריון בוועדה עצמה.
אתה אומר שאתה בודק, אוקיי.
כן, לפעול כדי לטפל גם בדבר הזה.
טוב, יפה. מלצד רשת הביטחון הגדולה הזו, אנחנו עדיין רואים גם את ההפגנות, אבל לא נתייחס רגע להפגנות עצמם, אלא גם הרבה מאוד אנשים שמרגישים בתקופה הזו כלכלית לא טוב, הם לא באים להפגנה, אבל הם מרגישים לא טוב בגלל האי-וודאות לאן הסיפור הזה הולך, וכמו שפתחתי ואמרתי, אנשים שמתחתנים הערב, ובאמת מילה שלך לקראת העתיד, מעבר לשבועיים, שלושה הקרובים, לאן הסיפור הזה הולך כלכלית, אולי קצת תעשה לנו קצת סדר.
אני מאמין במסר של אופטימיות, אני מאמין שבעוד כשנה נמצא החיסון לקורונה, ועד נחזור לימים של משק ישראלי שצומח וברמה גבוהה, וכמובן אזרחי ישראל ששומרים על רמת החיים ואפילו מעלים אותה. אנחנו מדברים על סיוע ביניים. מצד אחד, בקופסאות הקורונה, תיארנו כאן עכשיו חלק מהדברים, אבל חסר תקציב. חייבים להעביר תקציב וחוק הסדרים ורפורמות, כדי שתהיה צמיחה למשק במקביל לסיוע. לצערי, הוויכוחים הפוליטיים מונים, אני אגיד לך יותר מזה. אם לא יהיה תקציב, ממש בשבוע הקרוב, נגיד, עד יום ראשון הבא, משרדי ממשלה ייפגעו בפעילות שלהם. אני מדבר על חינוך, מדבר על ביטחון, מדבר על רווחה, אני מדבר על עוד תחומים חשובים לציבורים כאלה ואחרים. יש כאן ויכוח מלאכותי שהוא פוליטי. אני כשר אוצר חזרתי ואמרתי היום בממשלה, בואו נעביר עכשיו תקציב, נדחה את המועד האחרון של אוגוסט, שאם לא זוכים אותו אז הולכים לבחירות, אנחנו לא צריכים בחירות, נושא ממשלה חזקה, יציבה.
אבל מה ההיגיון בתקציב חד שנתי עם כל ההבדל הוא 3-4 חודשים? כלומר,
אני אסביר. קודם כל, יש מכתב חד משמעי שכל בחירה אוצר מהחודש הקודם, שמסבירים בצורה מנומקת ומקצועית, מדוע צריך להביא תקציב לשנה הזאת, ולהמתין עד תחילת שנה הבאה, כדי להביא תקציב לשנה הבאה, שנדע יותר את הנתונים. אבל כרגע הדילמה היא פשוטה. מאחר שהכנו תקציב לשנה הזאת, והכנו חוקי הסדרים שאושרו אפילו לא רק כדי ראש הממשלה, אלא היועץ המשפטי לממשלה וכולם, אז זה או להניח עכשיו את התקציב שמוכן, או לחכות ולא נניח בממשלה עד נובמבר תקציב חדש. אני חושב שהדילמה היא לא קיימת, כי אם נניח עכשיו תקציב יאושר בממשלה ויעבור לכנסת, כבר החשב הכללי יוכל לשחרר הרבה יותר כספים על השנה הקיימת. ואם לא נעשה את זה, יהיה כאן מציאות מאוד קשה של סגירת ברזים. אני אומר את זה כשר אוצר. כל הוויכוח האחר, מה יקרה בחודש מרץ, הוא ויכוח פוליטי, הלוואי למצוא פתרונות. לכן חייבים את התקציב המוכן, שהוכן על ידי, על ידי הדרגים מקצועיים באוצר, ויצא הודעה של מנכ"לית האוצר ביום שישי, שכל פקידי האוצר מבצעים את מדיניות שר האוצר, ויותר מזה, שהם קיבלו הנחיה, להאריך להגיש את התקציב בהתראה של יומיים, ואני מצפה שראש הממשלה ייתן לי אור ירוק, להביא את התקציב כדי לאפשר את פעילות המשק, לצד פעילות...
כלומר שראש הממשלה חתם על אותו הסכם עם כחול לבן, ובו נאמר שמעבירים תקציב דו-שנתי, הוא לא התייעץ עם פקידי האוצר, הוא לא שאל... את דעת אנשי המקצוע, אם זה טוב או רע, וכבר ידענו שיש קורונה, וידענו את כל, היינו בשיא הבלגן.
א', חתמו הסכם פוליטי, אבל נגיד לך, תיקח את חודש יוני. בחודש יוני, לקראת חודש יוני, המחלה ירדה בצורה דרמטית לעשרות מקרים ביום. ואני קבעתי מענק תמרוץ תעסוקה של 7,500 ש"ח מהראשון ביוני, ואתה יודע מה קרה? 450,000 עובדים חדשים חזרו לעבודה. מהחלט, וקיבלו את המענק. עכשיו, מה קרה בהמשך? פתאום מאמצע יוני, בקראת סוף החודש, חזרה המחלה, חזרה הקורונה, והתהליך התהפך לגמרי. לגמרי, התחילו לפלוט אנשים מהעבודה, מקום לקלוט,
וגם אלה שתכננו לקלוט, ביטלו את התוכניות, ושאירו עוד את מיליון המובטלים הללו בבית, ולכן הרחתם את החלט. אבל...
נכון, מה זה מראה? אלף נתתי רשת ביטחון לכל אחד עם חלט לשנה, עד שנה. קודם כל, להגן על האנשים ועל הסחירים. אבל מה זה מראה? שקשה במציאות הזאת, ושחורת עומד להיות באמצע, להביא היום תקציב לשנה הבאה. לעומת זאת, יש תקציב מוכן, שהכנו אותו, אני עברתי עליו. הוא בדמותי או בצלמי, כמו שאומרים. אין בו מיסים, אין בו גזרות, יש בו צמיחה, יש בו רפורמות, תחרות, כל מה שאנחנו צריכים. אמרתי לבני גנץ, תן לי להביא את התקציב הזה. יש לי אחריות. ואת הוויכוח הפוליטי אפשר להביא תקציב לממשלה. אפשר להאריך מ-25 לאוגוסט למועד יותר רחוק את החיוב להביא תקציב, ולהמשיך בהידברות באמצע. זו פשרה שאפשר ללכת בעקבותיה. מה האלטרנטיבה? לא שאין תקציב, או שהולכים לבחירות, אלה דברים גרועים ביותר שצריך להימנע מהם.
אוקיי, אנחנו רואים בכל ערב הפגנות מול ביתו של ראש הממשלה, אין שם מאות אלפי משתתפים ולא עשרות אלפי משתתפים, עדיין ההפגנות מביאות איזשהו סוג של מחאה בעם בעקבות המצב הכלכלי, אבל אנחנו גם לא רואים מנגד, אתה יודע, לנתניהו, לך, לליכוד, הצביעו כמעט מעל מיליון איש. אנחנו לא רואים איזו הפגנה נגדית שיש בה יותר מ-1,000 משתתפים. כלומר, יש כאן איזושהי תחושה שגם תומכי הליכוד וראש הממשלה, בעקבות הקורונה והמשבר הכלכלי, הם קצת מרגישים שזה לא הזמן כל כך להזדהות איתו.
מה, אבי, הפגנות אנטי מקובלות בכל העולם. הפגנות בעד זה דבר נדיר מאוד, זה כמעט לא קיים. הליכוד קיבל 1,350,000 בוחרים, פי של כל הזמנים, בכיף הצבעה למפלגה אחת. וכרגע, אני לא בוחן את זה בכלל באופן אלקטורלי, אם יהיו בחירות, אנחנו לא צריכים להגיע לבחירות. עכשיו, המפגינים, בהתחלה ראית מעלים ועולים ליד משרד האוצר, קריאת הממשלה, בכל מיני תחומים, כולם נעלמו. כי תוכנית רשת הביטחון נותנת להם מענה.
כולל האומנים, כן, אנחנו...
כולל האומנים וכולל התיירות וכולל באמת נתנו רשת ביטחון עם כל הלקחים. אני שהתפגשתי עשרות ומאות, כן, זה כבר נזהרתי תוך כדי בידוד וכולי עם מחיצה, פגשתי, הקשבתי, הפנמתי את ההערות שלהם שהתוכנית החדשה תהיה יותר ישימה, ולא במקרה כבר הכסף נכנס לבנק. לכן, אני לא רואה מחאה אמיתית, למרות שקשה, אנחנו במצב הכלכלי הקשה מזה 100 שנים, במשבר הכי גדול. אבל בתוך זה, נתנו מענה, יש כאלה שמאשימים אותי. נתת דמי אבטלה לשנה, זה יותר מדי, אני מעדיף יותר מדי, אשר פחות מדי, במסגרת הערבות ההדדית. אבל אתה רואה שזה נעלם. היום לצערי, חלק מרכזי בהפגנות האלה, הן הפגנות מתלהמות, קשות, מסיתות אישית נגד ראש הממשלה, נגד המשפחה שלו, תוך חציית קווים אדומים, אני חושב שכולם צריכים לגנות את זה. קודם כל המשטרה צריכה לעשות את עבודתה, וכולם צריכים לגנות את ההשתלחות הזאת, את ההסתה הזאת.
אגב, שמדברים על השתלחות והסתה, אנחנו החרדים סופגים לא פחות, כבר כמעט שנה, אנחנו, מאז שהתחיל המשבר הזה, בכלל, הפכנו להיות מפיצי המחלות, והיהודונים של היהודים, סליחה שאני מתבטא כך.
אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו, אבי. הציבור הכי ממושמע שיש לציבור החרדי. היחידים שמלאים אותה הנחיות, זה הציבור החרדי. לצערי, בכל המרחבים האחרים, ההנחיות הן פחות מאשר בגדר המלצה. ואני חושב שדווקא, כמובן,
זה לא עוזר מול ההסתה, אבל כן.
אנחנו צריכים להביא, אני חושב שהשר דרי והשר ליצמן ואחרים שמדברים על זה, הם צודקים במובן אחד. תביאו קריטריונים. ואני מקווה שמחר בקבינט הקורונה המצומצם, כבר יביאו קריטריונים, הפרויקטור החדש, פרופסור גמזו. תביא קריטריונים. ויהיה קריטריונים, כאן עושים כך, כך עושים שם, כולם יקבלו אותם. כאשר יש תחושה שדברים נעשים כלאחר יד, בלי הנמקה, כמובן שמתעוררת התמרמרות בעניין הזה. חייבים לגבש תוכנית עם קריטריונים שביד אחת בולמים את ההתפשטות המחלה, ביד שנייה שומרים על הכלכלה, ביד שלישית עוזרים לחברה לעבור את המשבר הזה.
כן, טוב, אתה היית שר תחבורה, אחד הטובים שהיו בישראל, אין ספק, אנחנו רואים את המהפכה שהייתה כאן בעשור האחרון, ובעולם התחבורה אנחנו למדנו ממך, בעשרות רעיונות איתך דברים שאתה אמרת, שבאמת הראייה לטווח ארוך, לא לראות עכשיו את הפקק הקטן, אלא להסתכל קדימה.
שאלת אותי מדי פעם, מה עם הרכבת לירושלים, והכביש, ובכל המדינה, נכון, לטווח ארוך.
אני אומר, הגעת למשרד האוצר ובדיוק הכל הפוך, אי אפשר לעשות שום דבר לטווח ארוך.
אבי, ממש לא. אני עובד בשתי זרועות, הסברתי. אחת, סיוע מיידי, תוך כדי תנועה, מבינו תוכנית של 90 מיליארד, העברתי אותה פה אחד, וגם תוכנית סיוע של מעל 6.5 מיליארד של המענק החד פעמי, גם העברתי פה אחד. אז אני חושב שיש לי את היכולות לייצר הבנה והסכמה לאומית רחבה סביב הדברים, כך גם עשיתי בתחבורה. יחד עם זאת, לא הססתי להתעמת במשרד התחבורה מול אינטרסים גדולים, וזה בדיוק מה שאני רוצה לעשות והולך לעשות במשרד האוצר. אין בעברת התוכניות, מי שניסה להפריע, עזבתי אותו הצידה, ואין בהבאת תקציב וחוק הסדרים ברפורמות מול הגופים העוצמתיים והגדולים ביותר במשק כדי לאפשר את הזלת יוקר המחיה ותחרות וצמיחה. אלה הדברים, ובמשרד האוצר אני חייב לומר לך, זה הרבה יותר עוצמתי, כי מה שאתה מחליט זה מה שקורה, ואני מתכוון לקבל הרבה החלטות לטובת הציבור.
טוב, נשמע טוב, מאוד קשה ככה מעשית לבחון את הדברים עכשיו, באמת העבודה היא תוך כדי תנועה, אבל בוא נדבר בשותך על כמה סקטורים קטנים.
אני חושב שר אוצר, דרך אגב, כדאי לשים לב לעבודה, אז אולי לא מודעים, כי אני קיבלתי כבר מאות החלטות, והעברתי דברים גדולים. אני חודשיים ומשהו שר אוצר, ואני בהחלט רואה שיש כאן יכולת, ואני גם עושה את הדברים, ומקבל החלטות בדיוק לפי מה שנראה לי כאינטרס הציבורי.
למשל, פתיחת השמיים. בכלל, כל ענף התחבורה האווירית, התיירות...
טוב, כאן משרד הבריאות מוביל את השיקולים.
אני יודע, אבל אני שואל אותך, כאיש, אני שואל אותך דווקא כמי שאמון על הצד הכלכלי, האם אתה בעד?
זה נושא מורכב. אנחנו צריכים בכל דבר לבחון את מידת התועלת למשק מול מידת הסיכון בהידבקות. אני תמכתי כשר חוץ בסגירת נדבק בעצם, גם שיהיו להם לחצים שצריך חוץ מכל העולם, מסין ואיטליה ודרום קוריאה וכולם, בהחלטות ששר הבריאות אז הוביל, ואני גיביתי, היו החלטות נכונות, שראש הממשלה הוביל אותם, והיינו ברמת תחלואה נמוכה. עכשיו, נושא הטיסות האזרחיות, הוא נושא הכי רגיש, כי זה לא רק מה שיש אצלך, אלא גם מי מגיע אליך ממקומות אחרים, ומה קורה לאנשים שלך שמגיעים ממקומות אחרים. הלוואי ותימצא הדרך, אני אמרתי, אני צריך לבחון כל תחום, לראות מה ניתן ולעשות את זה בצורה שקופה וגלויה. יש לא מעט דברים היום כאן שסגורים עדיין, וצריך להגיע להורדת התחלואה ולאפשרות של לפתוח אותם, ואז להגיע גם תור הטיסות.
כן, אחד, ככה, נקרא לזה ענפים הבעייתים ביותר כרגע, המצוקה נשמעת מבעלי האולמות, שרגילים בעונה הזו באמת להתפרנס ולחפות על תקופות אחרות בשנה, הם במצוקה אדירה בגלל שהם מתחזקים, גם מעסיקים כל כך הרבה אנשים, גם מתחזקים, וגם בעיקר, הם לא יודעים לאן זה הולך, סוגרים איתם אירוע, מבטלים אירוע, 50 איש, 20 איש, 30 איש, בחוץ, בפנים, זה עסק פשוט קשה לנהל.
אבי, תשמע, כל נושא האולמות, קודם כל, בעלי האולמות, שתדע ש-95% מהאולמות הם עד 20 מיליון בלבד. לכן כל המאבקים על מה שמעבר, שאני הרחבתי את זה ליד 100 מיליון ועד 400 מיליון, לאפשר גם לגדולים מאוד, וזה לא הרבה, זה מספר אחוזים שבלמעלה, לקבל סיוע מאוד נרחב. בעל אולם גדול, הוא מקבל, יקבל פעם בחודשיים, חצי מיליון שקל מענק, יקבל השתתפות בארנונה של עשרות אלפי שקלים, דו חודשית, ואפילו חלף שכר עד 15,000 שח. האולמות מקבלים סיוע מאוד משמעותי, וזה רק אם ירדו ב-60% בהיקף הפעילות. עדיין יכולים לעשות בריתות, יכולים לעשות אירועים אחרים. אתה יודע, אני אמרתי לבעלי האולמות, במקום להוציא את האנרגיה על אותו מאבק שנסות לשנות קריטריונים, שכמובן לא הסכמתי לו, כי הוא היה משליך על כל תוכנית הסיוע, במקום זה לא ראיתי אתכם מגישים תוכנית לבקשת תו ירוק מעודכן, כמו שעשו כל המגזרים האחרים, וחלק הצליחו וחלק נאבקים. יש אפשרות לבנות מודל לאולמות של קיום אירועים שלא מסכנים את המשתתפים, כי צריך להבין, אחד המקומות שבהם הייתה הפקרות,
כן, אני אומר אירועים. את זה, כן.
באירועים שבו, לא רק שחיברו אולמות והפרו, אלא זה היה המקום שבו נפגשו המבוגרים עם הצעירים, ולכן הייתה הדבקת מבוגרים שעד עכשיו אנחנו רואים את המשמעות של זה. לכן אפשר לבנות מודל מסוים לפעילות, המענקים שניתנים להם הם מענקים רחבים, זה לא תחליף לרווחים שהיו, אבל זו רשת ביטחון לעבור את התקופה, ויותר מזה אמרתי להם, הזוגות הצעירים שילמו לכם מקדמות, בסכומים מאוד גבוהים, אתם חייבים להחזיר להם את המקדמות, ואם הם לא יעשו את זה אגב, חוק פרטי, אי אפשר להכניס את זה לחקיקה כאן, יוגש בימים הקרובים חוק, שיחייב אותם להחזיר את הכספים כתנאי לקבלת המענקים.
זאת באמת פרצה שצריך לסגור. כן.
בהחלט.
טוב, לסיום, תרשה לי שוב להודות לך בשמם של עשרות, מאות אלפי המאזינים שלנו, בכלל הציבור החרדי כולו, ביחד עם כלל ציבור האזרחים במדינת ישראל, ערבים, יהודים, ישראלים, חרדים, חילונים, על המענק לכל אזרח. בימים כאלה שכולנו מתמודדים עם הקורונה, צריך לפעמים גם לעצור ולהגיד תודה לאנשים שעובדים קשה, וזה לא חוכמה, רק אבי, לבוא אני, בטענות.
בהחלט, אבי, אני שמח שהייתה לי אסור, יחד עם חבריי, ועם יור הוועדה, גפני ואחרים, לחבק את הציבור הזה, להגיד לציבור הזה, אתם חלק מההוויה הישראלית, אתם חלק מהערבות ההדדית, לא נתתי לפסול ילד ולהפריד בין ילד לילד, ואני מאוד מאוד שמח שהיום אני מתבשר, על ידי הביטוח הלאומי, שהמענקים הגיעו והמשיכו להגיע, שהצלחנו בתקופה כל כך קשה, לשמח ולרווח, ואני בטוח שיש מה לעשות בכסף הזה, עבור הילדים ועבור המשפחות עצמם.
שר האוצר וחבר הקבינט ישראל כץ, תודה רבה לך.
תודה רבה וכל טוב לכולם.
ערב טוב, תודה, שבוע טוב. אנחנו נצא להפסקה ונשוב מיד.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. חי ודוד פדידה מציגים.
הילדים מוכנים! הכל הבא!
הכל הבא שלוש, ההרשמה נפתחת. אולי אתה תהיה הכל הבא במוזיקה היהודית.
מי ספק? פדי רוטמן!
להרשמה שלחו מייל להכל הבא strudel@gmail.com. הכל הבא בעונה שלישית מפתיעה ודרמטית. בקרוב, במוצ"ש חי עם מנחם טוקר.
הכל הבא!
בריאות זה בידיים שלכם. סאנומדיק. סאנומדיק, ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סאנומדיק, קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית.
אחת מההחלטות החשובות בחיים היא איזה מקצוע ללמוד. אתם יכולים להתקשר, לברר, לחקור, לשאול, ובסוף עדיין להתלבט. או שתסמכו עלינו. עשינו בשבילכם את העבודה. איתרנו את המקצועות הכי מבוקשים, עם דרגות השכר הגבוהות ביותר במשק. המכללה למינהל, קמפוס בני ברק, 077-80-50-750.
תודה, תודה, תודה רבה. ועכשיו אני עובר למשפחת ליבוביץ' היקרה. אבא ליבוביץ', קום בבקשה מהספה, ותחשוב על השם של המחנך שלך מכיתה ח' או מכל כיתה אחרת. מה הסיכוי שאני אדע מה השם שלו?
מני הולנדר, במופע זום על חושי לכל המשפחה, בשידור חי אצלכם בסלון. קטעי מנטליזם, טלפתיה, קריאת מחשבות, היפנוזה וכמובן המון הומור. המופע יתקיים ביום חמישי את זין באב בשעה 20:00.
השם שלו מתחיל בשי?
כרטיסים בטיק צ'אק. מספר המשתתפים מוגבל.
קוראים למחנך שלך שפיגל?
היי, אתה עם החולצה הכחולה והרגזת עוגיות אוריו, גש מיד לסוכת המציל. גם אנחנו נשמח קצת לענות. תודה.
בקיץ הכי טעים לענות עם אוריו. העוגיה הטעימה והמוכרת, פרווה ובחשות מעודרת. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות. רק אוריו.
99.9% בייבי של סאנו מתאים במיוחד לחיטוי וניקוי סביבת התינוק. משמיד ומחטא 99.9% מהחיידקים ומתאים לניקוי משטחי החתלה. כיסאות אוכל, עגלות, צעצועים ועוד. 99.9% בייבי של סאנו נבדק במעבדת מיקרוביולוגיה. היפואלרגני וללא חומרים משמרים. מה הבעיה? קחו סאנו.
מעוניינת בתואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב? הגעת למקום הנכון. תבונה, לימודי תואר לבנות, מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג. מגוון רחב ומותאם של מסלולים, הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. בשילוב לימודי קודש ממיטב המרצים. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה, כוכבית 3463. תבונה, כוכבית 3463. קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנת. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות. המקום פועל על פי הנחיות משרד הבריאות.
מחשבים ביום ההולדת של מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
זקוק להלוואה?
כן, אבל הבנק לא מוכן לתת לי.
ויש נכס בבעלותך?
בטח, יש לי דירה.
אז אתה לא חייב את הבנק. חייג עכשיו למושרים, המרכז הארצי למשכנתאות, ותוכל לקבל משכנתה מותאמת אישית בתנאים מצוינים. גם אם הבנק אמר לך לא.
מושרים, המרכז הארצי למשכנתאות. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
יום הולדת ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
איפה אפשר לקנות מיקרוגל עם אפייה בשקל אחד?
איפה?
רק בשיא החשמל והמיזוג. קונים מוצרי חשמל ומקבלים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
איך אני אוהב את סוף היום. אין, אני בשביל שנת לילה מושלמת אחרי יום ארוך מוכן לשים אפילו שקל.
טורנדו טופ אינברטר, המזגן החסכוני ביותר שיצרנו, פחות משקל אחד ללילה שלם של מיזוג עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בקשרות המעודרת של הרב לנדור, ועכשיו במבצע אש, מגש אישי חינם, בקניית שני מגשים, להזמנות 03-574-6601, 03-574-6601. בואו ותהנו.
פה הזמן עכשיו נבכות, ממעמקים קראתיך השם, ממעמקי הלב.
ליל ט"ו באב בחצות הלילה, סדר תפילת רינה של תורה בעמוקה בראשות גדולי ישראל שליטה. מעמד נפלא ותחינה על זיווג הגון בקרוב ואלפי עדים לישועה בכל שנה. הפעם השם שלכם חייב להיות שם, ובזאת השנה בעזרת השם תשברו צלחת. מזל טוב! חייגו עכשיו כוכבית 5379, כוכבית 5379. עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם יועצי התקשורת יעקב ויזק, שלום וערב טוב.
טוב.
וברק סרי, שלום ערב טוב ברק.
שלום ערב טוב לך ולמאזינים ולאיזק.
קודם כל מילה אחת לך ברק, השתתפת באיזושהי תוכנית בערוץ 12, לפחות ראיתי קטע קצר, שכרגיל, שלוחי רסן על המגזר החרדי, בצורה פרועה ובוטה, חרדים לוקחים את כל הכסף של המדינה, ומפיצי המחלות, וכל מיני אמירות מאוד מאוד קיצוניות.
לא, מפיצי מחלות, לא, תראה,
בואו... 17,000 חרדים שבאים ונכנסים לבידוד?
לא, הוא לא דיבר על זה, הוא דיבר על דברים אחרים, בואו נדון אותו לקו זכות. בואו, תשמע, תראה, יש לו כבר הרבה זמן, אני מסביר את זה לחבריי החרדים, יש כאלה אני אגיד לזה פשוט חוסר ידיעה, יש שגידו בורות, לא מכירים את הציבור החרדי, לא חשופים אליו, ניזונים במקרה הטוב שקרים, במקרה הרע שקרים בוטים ונטולי כל בפיס. ועל זה מבססים את כל עולמם ואת כל זה. עכשיו, לי, כמישהו לא חרדי, יש יתרון על יהודים חרדים, מכיוון שכשאני מגיע, ואני מכיר את שני העולמות, אז הרבה יותר קל לי לבוא ולהסביר, אבל אתה יודע, יש הרבה מקומות שזה קל, ואנשים עם קשב ומשתכנעים, יש מקומות, כמו במקרה הזה, באולפן שהוא נחשב אולי באמת הכי עוין, שזה הרבה יותר קשה, אתה יודע, וכל שבריר של מידע לא נכון, כמו הסיפור הזה שמביאים כאן בחורי ישיבות מחוץ לארץ ללמוד, אז אתה יודע, לך תסביר להם שזה לא רק בחורי ישיבות.
לא רק זה, לא, הגיע שר הבריאות, אדלשטיין, לאותו אולפן, לאותם מרעיינים, ואמר להם, על מה אתם מדברים? מה זאת ההסתה הזו? אפילו הגדירו אותם כאמירות אנטישמיות.
כן, עכשיו, זה לא רק זה, קדמו לזה כבר כמה וכמה מקומות שטענו, שמביאים לכאן יהודים, בחורי ישיבות, שיחזירו את כל ההדבקות מהגל הראשון.
אז רגע, ברק, אני רוצה רגע לברר מאיפה זה נובע. אתה כבר אמרת פחות או יותר מחוסר היכרות ומבטן מלאה וכל מיני אמירות כאלה, אבל אני מנסה להבין רגע מהצד השני, יעקב איזק, ולשאול אותך, האם אנחנו ממשיכים את הגלגל שהרי תקפו אותנו על הגיוס, על כל חוק שלא מתאים, על תקציב, על בחירות, על ליברמן, על ההוא, על זה, על כל, אני יכול בעשר שנים האחרונות לתת לך את ההתקפה החודשית על המגזר החרדי, ולא משנה על מה. תגיד ככה, התקפו אותך, תעשה אחרת, התקפו. האם הקורונה זה החלק הבא בשרשרת, או שהפעם הקורונה באמת הוציאה שדים מהבקבוק?
ואני אגיד לך, צריך להגיד את זה ברור, זה אולי קצת לא נעים, אבל העובדה, המציאות הזאת, שאין מסברה נכונה, שאנחנו נמצאים במקום שחרדים הם שק החבטות בכל התחלויות, תחלויים במגזר, בציבור בישראל, זה ידוע. זה לא חדש לנו, לצערנו, הזכרת כמה דברים, הגיוס והכל, ותקציבים. אבל באה הקורונה ונתנה לנו בפרצוף את כל מה שידענו כל השנים. זה ריכז גם בעיות כלכלה, בעיות בריאות, סכנות רפואיות והדבקות, הפכו אותנו לדמונים האמיתיים של כל מה שקורה, וזה דבר
משמעית.
עכשיו, מה שקורה, אתה לא יכול לעשות כלום, כי יש לך קודם כל, בתוך המגזר, יש לך קושי ואתגר, קודם כל לחבר, להסביר את הסכנות, את האתגרים, ואז יש לך בו ציבור חיצוני, שלא מכיר אותך ביום-יום, אבי.
נכון.
הוא לא מכיר אותך ביום-יום, עושה ביום שלך, בארוחות חיים שלך, בתרבות שלך, ובו אתה צריך להסביר לו מה זה בית כנסת, מה ההבדל, אתה שמעת מה שהיה פה, הוא אומר, את הקניונים פותחים, זה בסדר, אתה שואל למה בתי כנסת לא, אז לא בסדר, ובתי כנסת יש היבט כלכלי, אנשים מרוויחים, אבל בקניונים, סליחה, אבל בית כנסת, שישה סגור, לך תסביר לו מה עבר על מאות אלפי בתים חרדים, בלי בית כנסת, בלי לראות את הקהילה, בלי אחד מכיר את השני, בלי שמחות, בלי אירועים, זה לא חודש, לא חודשיים, זה כמעט חצי שנה, שהעולם השתנה. עכשיו, במקום שאנחנו נתמודד עם הקושי הזה, אני אומר את זה בכאב, חברים, אנחנו גם חוטפים על זה את כל ההסתה הזאת.
נכון.
ואתה הזכרת נכון. את יולי, את השר אדלשטיין, אני חייב להגיד לך, שכר שיחה נאה, מה שהוא עשה שם באותה תוכנית שהיא אחת הבוטות והקשות, הוא אמר את המשפט הקשה, אנטישמיות, פשוט מאוד, אדם חרדי, הוא אומר, כשאני מביא בו תגלית, את נעלה, את כל אלפי צעירים אומרים לי אתה מציל את הציונות, אבל הם מביאים בו אלפי בני ישיבות שהם באותם חנטסטים של החילונים.
אוקיי, ברק.
אני אגיד לך, אבל זה שילוב, רגע, אני צריך לחדד את מה שאיזק אמר. זה שילוב של בורות ודעות קדומות. עכשיו, מתי הדברים האלה סתים? למה מתקופת הקורונה, מתחילת הגל הראשון, כמו שאיזק אומר, ואומרים את זה הרבה אנשים, גילוי האנטישמיות, התנאה, התאוב, הפחד, כל הדברים האלה צריכו, כי יש מצוקה. ההיסטוריה מנהלת אותנו שבתקופות מצוקה, כמו התקופה שכל עם ישראל חווה עכשיו, ובהרבה מקומות בעולם, הגילויי האלה של שנאה, של פחד, של תאוב, נובטים כהקרקע בשלה לדברים כאלה. וזה מה שאנחנו רואים עכשיו. אני לא רוצה
כן, אבל תראה מה שקרה בו, ברק, אתה ואני, אנחנו מדברים כל יום, כמעט כל יום, אנחנו מלווים את זה יחד בתפקידים שלנו. אבל שים לב מה שקרה פה. היום אנחנו נמצאים בגל שני, שלכאורה הגל ראשון תפס את כולם בהפתעה, אבל בתחילת גל שני הבינו שהמגזר החרדי, כן, ממושמע, שהמגזר החרדי לוקח...
שהגמינסיה ברחביה הביאה את הקורונה, בואו.
שהגמינת האדום והגמינסיה, וזה לא עובר, שים לב שבכל התוכניות, אבל לא מבינים שהחרדים נמצאים באותו מקום, שמתמודדים עם אותם בעיות, גם בכלכלה, גם בחברה, גם בקהילה, גם בכל מקום שאנחנו מתמודדים, ועוד יותר ממישהו אחר.
ברק, כתב על אומר...
לא מתלוננים.
כן, אבל איזק, מה שברק אומר, בגלל שזה נובע מבורות ומכל מיני סטיגמות שאנשים מביאים מהבית, גם אי אפשר לתקן את זה. מה, אתה לא יכול עכשיו לגשר על בורות של עשרות שנים?
אני חושב זאת
טעות. לפעמים אתה עומד, רגע, שנייה, אני רק אסביר לך, אתה מדבר על אותו אולפן. עכשיו, זה לא פעם ראשונה שאני בא אולפן. וכשאותו מראיין, במקרה הזה אייל ברקוביץ, בא וצועק, איפה הכסף? אתה יודע, זה מסוג השאלות, למה, איפה הכסף שהחרדים לקחו כל אותו? אתה יודע, זה מסוג השאלות, זה מסוג הדברים שאתה לא יכול להתמודד איתם. עכשיו, אני לא מאשים.
למה? אבל למה אתה לא עונה לו הכסף בקיבוצים, הכסף במושבים, הכסף אצל בעלי ההון, הכסף אצל העשירון העליון?
נתתי לו תשובות, אני בכלל רוצה להסביר, אתה יודע, אני אומר שאחד הדברים, אני אומר לך, זה זירה קשה, אבל אני מסביר את זה בכל מקום שאני נמצא, תקשורת או לא תקשורת, שמדובר באמת, ואני אומר לך את זה כי אני רואה את זה מקרוב, באוכלוסייה, במגזר, הכי מוכה והכי מוחלש, והכי נרדף, מוכה סגרים, תלונות על אלימות שוטרים, תלונות על איפה ואיפה, אנשים שנמצאים 12 נפשות בבית. עכשיו, את זה אני צריך להסביר, אנשים לא יודעים את זה, אני אומר לך, אתם
יודעים את זה. כן, אבל יש עוד משהו, אבל יש עוד משהו ברור.
אנשים לא יודעים את זה, אנשים לא מבינים את זה.
ברור, אבל יש משהו ברור, משהו פה קשה. אנחנו מדברים על אכיפה בררנית, אנחנו לא מדברים על הסברה בררנית. אנחנו, הציבור החרדי, לא מצליחים להביא, זה מה שכואב לי.
כן, חוזרים לאותה נקודה, בהחלט, איזק. הבעיה ידועה וישנה, וכנראה שלא יהיה לקחה פתרון בתקופה הקרובה, אבל בכל מקרה, זאת תמונת המצב בתקשורת הישראלית. ואני מודה לשניכם, יעקב איזק וברק סרי, יועצי התקשורת, תודה לכם. לא הספקתי לשאול אתכם כמה ילדים של 500 יש לכם, וכמה ילדים של 300 יש לכם, אבל נאחל לכם רק בריאות ותודה. ואנחנו ככה עם איזושהי הודעה על מה שצפוי כאן בכל חי בימי בין הזמנים, שכל המאזנים ידעו שבכל ערב, בכל ערב כאן בכל חי, בשעה 8 בערב, במה מרכזית, מופעים מרכזיים, לכל ציבור המאזנים שידור חי וידאו גם באתר כל חי, והמופע הראשון יתקיים מחר, הערב ככה איזושהי טעימת פתיח לקראת יריית המופעים שיהיו כאן מדי ערב בימי בין הזמנים. אז אתם מוזמנים להישאר ולהאזין, יצא עכשיו לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
זקוקים למימון ולייעוץ כלכלי? קרן הון, מבית ארזים קפיטל, הדרך שלך למימון בטוח. 03-77-444-55 03-77-444-55.
לקפטריה! בכל יום, בימי בין הזמנים, מ9:30 בבוקר ועד 2 בצהריים, הקמפ של חבורת תרי"ג וחמודי אצלכם בבית!
תגידו, כמה עולה להשתתף?
מה פתאום עולה? מה זה עולה? זה לא עולה בכלל, זה עולה בחינם.
בחינם? אז גם אני רוצה. איך משתתפים?
מחייגים בכל בוקר ב-9:30 ל-0722-79-6666, שלוחה 0, או באתר תרי"ג.
ואם לא הספקתי לשמוע?
אז תוכל להאזין בשידור חוזר בכל יום בשעה 3:30.
הילדים אהבו את עוגת השוקולד והבגדים עוד יותר?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת גביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
זקוק להלוואה?
כן, אבל הבנק לא מוכן לתת לי.
ויש נכס בבעלותך?
בטח, יש לי דירה.
אז אתה לא חייב את הבנק. חייג עכשיו למושרים, המרכז הארצי למשכנתאות, ותוכל לקבל משכנתה מותאמת אישית בתנאים מצוינים. גם אם הבנק אמר לך לא.
מושרים, המרכז הארצי למשכנתאות, כוכבית 2930, כוכבית 2930.
טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנת. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות. המקום פועל על פי הנחיות משרד הבריאות.
מחר, ההגרלה הגדולה של בית חם. נותרו כרטיסים אחרונים. ואיתי חיים ולדר, מה אתה רוצה לומר למי שעדיין לא רכש כרטיס?
זו לא רק ההגרלה הגדולה, זו גם מצווה הכי מעודרת שיש. אני מכיר את בית חם. זו הצלת נפשות.
חייגו עכשיו, כוכבית 9208. כוכבית 9208. בית חם.
פה הזמן עכשיו לבכות. ממעמקים קראתי
חשב ממעמקי
הלב.
ליל ט"ו באב בחצות הלילה, סדר תפילת רינה של תורה בעמוקה בראשות גדולי ישראל שליטה. מעמד נפלא ותחינה על זיווג הגון בקרוב ואלפי עדים לישועה בכל שנה. הפעם השם שלכם חייב להיות שם, ובזאת השנה בעזרת השם תשברו צלחת. מזל טוב! חייגו עכשיו, כוכבית 5379, כוכבית 5379.
מבצע לוהט באופטיקה אלפרין, משקפי מולטיפוקל שבמבצע, בעשרה תשלומים חודשיים של 69 שקלים בלבד. אופטיקה אלפרין, כפוף תקנון.
איפה אפשר לקנות מכונת קפה בשקל אחד?
איפה?
רק בשיא החשמל והמיזוג. קונים מוצרי חשמל ומקבלים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
שווארמה פון, המסעדה של בני ברק. שווארמה ובשרים על האש, אוכל ביתי משובח, והכל בקשרות המעודרת של הרב לנדאו. ועכשיו במבצע מיוחד, בגט שניצל רק 15 שקלים. להזמנות 03-574-6601, 03-574-6601. בואו ותהנו.
נפשי, נפשי.
חסד עם נפטרים. רוצים לעשות טוב לנשמת יקיריכם ולהכיר לו טובה אמיתית ונצחית? אז תקשיבו לזה. עשרות אברכים ובחורים ילמדו את כל השס הבבלי לעילוי נשמת יקיריכם, ויערכו סיום שס ומשניות ביום פטירתו במיוחד עבורו.
ארגון תחליט, מפעלי תורה וחסד.
כוכבית 6031.
ארגון תחליט.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אנחנו עם חברת הכנסת איילת שקד. שלום וערב טוב.
ערב טוב.
את מביאה שבוע למליאת הכנסת את פסקת ההתגברות להצבעה, והפעם כחברת אופוזיציה, מה שמנסה כמובן לאתגר את הקואליציה, לא בטוח יעבור.
נכון, ואני יכולה רק כרגע להצטער על זה ולקוות שעד יום רביעי זה ישתנה. סך הכל, בעיקר המפלגות החרדיות וגם הליכוד דיברו על זה השכם והערב. חבר הכנסת גפני גם רק בשבוע שעבר אמר שהוא רוצה לעלות את זה להצבעה, אז הנה אני מעלה את זה להצבעה. דרך אגב, אפשר גם להגיע להסכמות, להגיע להסכמות עם כחול לבן, שכרגע מעבירים רק טרומית. לא ראיתי בחוק טיפולי המרה שכחול לבן שאלו את החרדים על האוויר, הם פשוט הצביעו. על עניין כל כך עקרוני, שמדברים בו כל כך הרבה שנים, ראוי לפחות שהחרדים והליכוד יעמדו מאחורי הדיבורים שלהם, ולפחות יאפשרו את זה בקריאה טרומית.
המפלגות החרדיות רואות שבעצם גם אם הן יתמכו בפסקת ההתגברות כרגע, אין עוד בקואליציה מי שיתמוך, לא הליכוד ולא כחול לבן, אז המפלגות החרדיות יחד עם ימינה לא יכולים עדיין להעביר חוקים בכנסת, ולכן במקום לפורר את הקואליציה ולהוביל לבחירות, הן אומרות מראש, אנחנו לא יכולים להעביר את החוק הזה כרגע.
סליחה, אני לא מקבלת את התירוץ הזה. חוק טיפולי המרה עבר בקריאה טרומית, אז על אחת, ושום דבר לא קרה, הקואליציה לא פורקה ולא הזדעזעה, אז על אחת כמה וכמה, אני אומרת, אם הם חושבים שזה לא יעבור, אז שיצביעו בעד. גם לאמירה הערכית יש משמעות, וגם לשינוי התודעה יש משמעות. פסקת ההתגברות עוד מעולם לא עברה קריאה טרומית למיטב זיכרוני, ואני אומרת, אם הם חושבים שזה לא יעבור, על אחת כמה וכמה שיצביעו בעד, זה יעמדו מאחורי העקרונות שלהם.
אוקיי, אז זאת האמירה שלך למפלגות החרדיות. עכשיו כדי ככה להבין, בעיקר כדי שהמאזין יוכל להבין קצת יותר על פסקת ההתגברות, שכל כך הרבה דיברנו עליה בשנתיים האחרונות. בסוף נניח שהחוק הזה יעבור. יעבור בקריאה שנייה ושלישית בכנסת ויכנס לתוקף, ואז בגץ פוסק איזשהו פסק נגד אחד מחוקי הכנסת. האם פסקת ההתגברות אומרת שהכנסת יכולה לחוקק עוד חוק חדש כדי לגבור על בגץ, או שמראש פסק הזה של בגץ לא יהיה בתוקף? אם חוקק עליו פסקת ההתגברות, מהם ההגבלות גם של פסקת ההתגברות? בוא נעשה רגע סדר קצת שנבין על מה אנחנו מדברים.
שאלה מצוינת. מה שפסקת ההתגברות אומרת, שבחוקים שקשורים לזכויות אדם ולשוויון, בעצם בחוקים שנפסלים בגלל חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אם בכנסת יש 61 חברי כנסת, הם יכולים לחוקק את אותו חוק מחדש, לארבע או חמש שנים, תלוי באיזה נוסח, ואחר כך הכנסת הבאה תצטרך לחוקק את זה שוב. יש כאן הרבה מאוד היגיון. יש פה דיאלוג בין בית המשפט לכנסת, שבעצם הפסקה הזאת מאפשרת לכנסת להיות בעצם הפוסק האחרון. זאת אומרת, שומעים את בית המשפט, אם לא מסכימים לו ויש רוב, אפשר לחוקק את החוק מחדש, ואחרי ארבע או חמש שנים, לחוקק אותו מחדש. אז אם ניקח לדוגמה את חוק הגיוס, אם בית המשפט פוסל את חוק הגיוס מטעמי שוויון, והכנסת חושבת שהחוק הזה נכון, היא יכולה לחוקק אותו עוד פעם, ואחרי ארבע או חמש שנים היא תידרש לו שוב. אם לחוקק אותו עוד פעם, אז הוא שוב נכנס לספר חוקים, ואם לא, אז הוא מבוטל.
אז בעצם אנחנו לומדים שפסקת ההתגברות אומרת שכל חוק שהכנסת תחוקק ובגץ יפסול את החוק
נכון,
הזה,
נכון.
תוכל הכנסת לחוקק אותו שוב עם הגבלה שהחוק בתוקף לארבע או חמש שנים, וכל פעם להידרש שוב ולאשר אותו מחדש. זה בעצם למשמעות החוק. עכשיו ננסה להבין בעצם את המניעים להעביר את החוק הזה כיום בקואליציה. אחד זה כחול לבן, שמתנגדת לחוק כמו מפלגות אחרות בעבר שעשו את זה, בטענה אחד שזאת פגיעה בשמירת החוק, סליחה, בשלטון החוק, זה פוגע במעמדו של בית המשפט העליון. הדבר השני, כי מישהו עלול לומר שאולי פסקת התגברות עלולה לסייע לנתניהו במשפט שלו, אם בגץ יפסוק משהו שיגביל את כהונת נתניהו נניח, ולזה בעצם אין תשובות לשאר המפלגות בקואליציה.
אין שום קשר בין פסקת ההתגברות על חוקים שקשורים לזכויות אדם לבין המשפט של נתניהו. זה שני דברים שונים, זה תירוץ שעדיף שלא ייאמר בכלל. בעניין פגיעה בבגץ,
כן, זה לא קשור ישירות למשפט של נתניהו, כי בגץ לא מתעסק עכשיו, פסקת ההתגברות לא מתעסקת עכשיו במשפט של נתניהו, אבל בגלל שעניינו של ראש הממשלה, האם הוא יוכל להרכיב ממשלה שוב, נניח, באיזושהי קונסטלציה שתהיה, שיש נגדו כתבי אישום, ובגץ יתערב ויאמר, כן אפשרי, לא אפשרי, אחרי שהוא כבר עשה את זה פעם קודמת, ועשה כל מיני סייגים, יכולה לבוא פסקת ההתגברות ולעזור לנתניהו.
אבל בגץ כבר קבע שנתניהו יכול להמשיך לכהן כראש ממשלה. לכן זה לא רלוונטי. ולסוגיה של פגיעה בשלטון החוק, אני רוצה לתת ציטוט, וזה לחברי כחול לבן, אולי הם גם מקשיבים לך. זה ציטוט של אהרון ברק מבגץ ב-1996, שאומר את הדבר הבא: פסקת ההתגברות מאפשרת למחוקק להגשים באמצעות חקיקה יעדים חברתיים ופוליטיים. פסקת ההתגברות המשרנת את החוק היא חוקית, למרות שהיא פוגעת בחוקי היסוד. גם הכהן הגדול, אהרון ברק, הסכים, והוא בעצמו, ביחד עם יצחק רבין, הכניסו את פסקת ההתגברות לחוק יסוד חופש העיסוק כנגד שס אז. אריה דרי יכול לזכור את זה היטב. בשנה שחוקקה פסקת ההתגברות בחוק יסוד חופש העיסוק, וצריך להסביר למאזינים, פסקת ההתגברות קיימת בספר החוקים. בחוק יסוד חופש העיסוק, יצחק רבין זיכרונו לברכה ואהרון ברק הכניסו את זה, כדי להשאיר את שס בקואליציה בגלל הסכמי אוסלו, בגלל שהיה איזשהו חוק של יבוא בשר טרף. אז זה היה להם טוב לשמאל ועכשיו זה רע?
כן, והמאזין שואל את עצמו, כשאת היית שרת המשפטים זה היה רע, ועכשיו שאת באופוזיציה זה טוב.
כשהייתי שרת המשפטים זה היה טוב, ואני ניסיתי להוביל לחגיגת פסקת ההתגברות. וסיעת כולנו, כחלק מהקואליציה, לא אפשרה ולא הסכימה להצביע בעד. לכן אז, בכנסת הקודמת, לא היה לזה רוב. אני קיוויתי, כי אני יודעת מה העמדות האמיתיות של של הסיעות החרדיות ושל הליכוד, שהפעם יימצא לזה רוב. זה הכל, זה ההבדל.
רק כדי שנבין, בעצם זה עוד ניסיון שלכם לאתגר את הקואליציה. ראינו גם בעבר את חבר הכנסת סמוטריץ' מנסה לאתגר את הקואליציה וגם את המפלגות החרדיות, וזה גם כן עוד נושא כזה. השאלה אם כל הדברים שהיו בצנרת, כשאתם הייתם בקואליציה ולא הצלחתם להעביר, בגלל כולנו, בגלל כל מיני שיקולים אחרים, עכשיו אתם לוקחים את הכל, שמים את זה על שולחן הכנסת, ואנחנו נראה עכשיו תקופה שימינה מאתגרת את הקואליציה בכל מה שאתם בעצמכם לא הצלחתם להעביר כשאתם הייתם בממשלה.
אנחנו עושים את עבודתנו כאופוזיציה אפקטיבית, וככזו אנחנו מנסים לדחוף את הממשלה לכיוונים נכונים. תראה בקורונה, לפני 4 חודשים, בנט מפרסם תוכנית מאוד מפורטת. לצערי הממשלה המאושלת הזאת, 4 חודשים גוררת רגליים ולא עושה מה שהיה ברור שצריך, ואחרי 4 חודשים היא מתעוררת. אז זה התפקיד שלנו, לנסות לדחוף כל הזמן את הקואליציה המסורבלת הזו, לעשות מה שצריך. אני לדוגמה עכשיו, דרך אגב, מאוד לוחצת לפתוח את השמיים. אין סיבה שהשמיים במדינת ישראל יהיו סגורים. בהרבה מאוד מדינות בעולם עשו מתווים נכונים ובטוחים לפתיחת השמיים. רק שפה הממשלה לא עושה מה שצריך.
אולי בעצם, אתם אלו שגורמים עכשיו לדברים טובים לציבור הישראלי, לא להתבצע, לא לקרות, כי עצם זה שאתם מעלים את זה כחברי אופוזיציה, ולא מנהלים שיח עם אנשי הקואליציה, כדי שחוקים כאלה יבואו מהם, כדי לעשות את זה חכם יותר, אלא באמת רק כדי לאתגר ולהראות איך הליכוד והחרדים וכחול לבן מתנגדים לזה ולזה ולזה, דברים טובים שיכלו לצמוח מהחוקים שאתם מעלים, לא יקרו, כי אוטומטית, אם האופוזיציה מציעה החוק, הקואליציה מתנגדת, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו. וחבל, אולי אנחנו נפסיד שורה של דברים בעתיד, רק כי אתם עכשיו מעלים את זה.
לא, כי לצערי, אף אחד בקואליציה לא מעביר. תאמין לי שאם חבר הכנסת גפני היה מעלה את הצעת החוק מהקואליציה, אני הייתי עומדת בצד בשקט, מוחה לו כפיים ומצביעה בעד. אבל הם לא מעלים את זה הרי. הקואליציה הזאת לא מסוגלת להעביר שום חוק שהוא חשוב לגוש הימין. ולכן אנחנו עושים את העבודה. אם יבוא חבר הכנסת מהקואליציה עם סיכויים, באמת, סך הכל, לחבר הכנסת מהקואליציה יש סיכוי יותר טוב להעביר חוקים. אם יבוא אחד מהם, אני מפנה לו את הדרך. רק שיבוא.
עכשיו אל הסקרים, אני מבין שהסקרים, נכון, עושים לכם עכשיו טוב, יותר טוב אולי מאי פעם, במציאות הזו של ימינה, לא ימין חדש ולא מפלגות מפוצלות, אלא דווקא האיחוד הזה ביניכם, כרגע אתם עם מספר מאוד גבוה בסקרים, אבל כבר למדתם, מי כמוכם למדתם, שגם סקרים שמביאים 15 מנדטים, בסוף יכולים להגיע ביום הבחירות עצמם למינימום אחוז החסימה, מה?
נכון, אתה מכיר את המשפט החשוב מדבר סקר תרחק, אני חושבת שאם אני לא טועה, בוג
כן, שמעון פרס.
אמר את זה, או שמעון פרס, אוקיי. אז זהו, אנחנו לא מתבשמים לסקרים, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, כדי לנסות ולעשות טוב לעם ישראל. כרגע באמת, מה שהכי חשוב זה המצב הבריאותי והכלכלי. שוב, הממשלה הזו עושה טעויות כלכליות קשות, מפזרת כסף ומחלקת אותו לציבור, גם למי שצריך ולא מספיק למי שלא צריך. במקום לתת, סליחה, היא מחלקת לא מספיק למי שצריך ונותנת למי שלא צריך. במקום באמת לתת רק למי שצריך ולתת להם יותר.
חברת הכנסת איילת שקד, תודה רבה לך.
תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב. ועד כאן המהדורה המרכזית לערב, תודה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לאורי כהן הטכנאי, תודה לשלמה פולק בהפקה, נאחל לכולם רק בריאות, בשורות טובות, להתראות.
כולנו עם כל חיים. את היוקרה רואים כבר מרחוק. מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה. עינית, עינית,
רואים בעין מקצועית. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
במיוחד בימים אלו, חשוב שתקבל מה שמגיע לך מהביטוח הלאומי ומחברות הביטוח. במימוש זכויות רפואיות, אתה צריך את לבנת פורן האמיתית.
כוכבית 2498, לבנת פורן.
השירות אינו משפטי.
איך אומרים בשתי מילים?
רכישה מקוונת ומתכונים.
מידע פיננסי ושיעורים.
תעסוקה ערכית ומוזיקה לילדים.
תמונות ופגישות עם הנכדים.
טאבלט הדרן!
נכון, טאבלט משפחתי שמור הדרן. זה כל מה שהמשפחה חייבת בדיוק עכשיו. ולרגל בין הזמנים, 50% הנחה. כן, 50% הנחה. מהרו לפני שיגמר. כוכבית 80-97. הדרן, כוכבית 80-97.
גדולי ישראל קובעים. ניתן לקנות את כרטיסי הגרלה הגדולה של בית חם מכספי מעשר. רכישת הכרטיסים היא בגדר מצוות צדקה מהודרת, ומרן שר התורה רבי חיים קניבסקי מברך את כל התורמים במידה כנגד מידה, שבעזרת השם יזכו שהילדים שלהם יהיו בריאים.
מה הרב מברך את כל התורמים לבית חם?
מחייגים עכשיו לבית חם, רוכשים כרטיס הגרלה על דופלקס ענקי בטבריה וזוכים במצווה מהודרת. כוכבית 9208, כוכבית 9208.
חדש ובלעדי וחכם בטורנדו. סדרת מזגני סמארט בטכנולוגיית SQ בצבע שחור מט, בשילוב מראה עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם.
כמה חיכיתם לתקופת בין הזמנים? קיץ, אווירה של חופש, נוסעים לטייל. זכרו, בכביש אין בין הזמנים. גם בחופשה מקפידים על כללי הבטיחות ושומרים על היקרים לנו מכל. לא מתעסקים בטלפון בזמן הנהיגה ואת היעד לניווט מזינים מראש. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
אחת מההחלטות החשובות בחיים היא איזה מקצוע ללמוד. אתם יכולים להתקשר, לברר, לחקור, לשאול, ובסוף עדיין להתלבט. או שתסמכו עלינו. עשינו בשבילכם את העבודה. איתרנו את המקצועות הכי מבוקשים, עם דרגות השכר הגבוהות ביותר במשק. המכללה למינהל, קמפוס בני ברק, 077-80-50-750.
אפשר לטעום בבקשה מהקרלו פונץ' בננה?
בוודאי, בבקשה. תרצה לטעום גם מהקרלו שוקו בננה שלנו? הקיץ טעים יותר עם קרלו. קרלו במהדורה קיצית מיוחדת. בטעמי שוקו בננה ופונץ' בננה. רוצו לטעום מהר לפני שיגמר. קרלו, טעם שמעלה בחיוך. למהדרין יש תנובה.
הראל תיירות ונופש מציגים חופשת בין הזמנים מפנקת במלון הוד המדבר ים המלח ובמלון לייק האוס טבריה. בריכה וחוף פרטי צמוד למלון, רבנים, זמרים, אטרקציות וקייטנות לילדים. למבצעים מיוחדים חייגו עכשיו 033-733-833. חייגו 033-733-833.
זקוקים להשתלות שיניים? כשמדובר בחיוך שלכם, תבחרו הראל. מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, במיקום נגיש ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301, וגם אתם תתחילו לחייך.
לקחתי כמה הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי.
יש לך דירה? תעשה איחוד הלוואות ותקטין את ההחזר החודשי.
חייגו עוד היום, כוכבית 2930, והמומחים של חברת מאושרים יאחדו את כל ההלוואות להלוואה אחת בריבית נמוכה החזר חודשי נוח במיוחד. אז אם יש בבעלוכם נכס, אל תגידו הלוואות, תגידו הלוואה.
מאושרים.
כוכבית 2930.
איפה אפשר לקנות מיקרוגל עם מפייה בשקל אחד?
איפה?
רק בשיא החשמל והמיזוג. קונים מוצרי חשמל ומקבלים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
פה הזמן עכשיו לבכות ממעמקים קראתיך השם ממעמקי הלב.
ליל ט"ו באב בחצות הלילה, סדר תפילת רינה של תורה בעמוקה בראשות גדולי ישראל שליטה. מעמד נפלא ותחינה על זיווג הגון בקרוב ואלפי עדים לישועה בכל שנה. הפעם השם שלכם חייב להיות שם, ובזאת השנה בעזרת השם תשברו צלחת.
מזל טוב.
חייגו עכשיו כוכבית 5379, כוכבית 5379.
גלים של חופש מתרגשים, את בין הזמנים מרגישים, תפילת הדרך מטיילים במסלולים מתגלגלים. בכל מקום כל חיים פתוח, וכוי והשם יחליפו כוי, אך בין הזמנים כוי יצחי, כולנו עם כל חיים.
חדשות כל חי, השעה 8.
טוב, שלום רב, באולפן אריאל שרפר. שר האוצר